עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. שר השיכון זאב אלקין הודיע היום על עצירת הפינויים מהדיור הציבורי עד לבחינה מחודשת בעניין הכאוב והקוריאה הזה. זו החלטה מצוינת, מתבקשת, אנושית וחשובה, שמשקפת את העובדה שהממשלה הזו בתקציב הנוכחי מתחילה להבין שאי אפשר להמשיך להזניח את הדיור הציבורי כפי שהוזנח כאן שנים. לא יכול להיות שכל שנה יהיו בערך 5,000 זכאים על פי חוק לדיור ציבורי ובסביבות 1,200 מכלוסים. אי אפשר להמשיך לזרוק את החלשים ביותר שיש בחברה שלנו לרחוב. העובדה שהממשלה מתכוונת לחדש במרץ את רכש הדירות לדיור הציבורי אחרי שנים ארוכות של הזנחה ובמקביל מפסיקה את הפינויים בכוח של הדיירים, היא מחממת לב חשובה וראויה לשוטר טוב וישר כוח גדול. ישראל במצב כלכלי מצוין, קצת חמלה לא תזיק כאן, וכבוד לפורום הדיור הציבורי שניהל מאבק ארוך, וגם לכמה עיתונאים הקשנים שלא ויתרו, שכוח.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. במוצאי שבת היו הפגנות סוערות בכניסה לירושלים, נוער גבעות ותומכיהם הפגינו בדרישה להעמיד לדין את השוטרים שגרמו לטענתם למותו של אהוביה סנדק בן ה-16 במרדף לפני שנה. המשטרה הפעילה מכתזית ובואש, אלות וטייזרים, מפגינים זרקו אבנים וחסמו את הכביש. 4 שוטרים ו-15 מפגינים נפצעו קל, 21 מפגינים נעצרו, הוחזקו בלילה במעצר, ולא אפשרו להם לצאת לשירותים, עשו בקוסות, והתלוננו גם על אלימות משטרתית קשה, אבל לא על זה השוטר הרע. למחרת הובאו העצורים לבית המשפט לערכת מעצר. הם הובלו כבולים ואזוקים בידיים וברגליים, כמה מהם נאזקו זה לזה בידיים בניגוד לחוק, ובהם ילדה בת 14, אזוקה בידיה ושרשראות ברגליה. נטען שכיללה את השוטרים ועשתה להם אצבע משולשת. החוק קובע, עצור לא יהיה כבול במקום ציבורי, אלא אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים: חשש סביר שהעצור עלול לגרום נזק לגוף או לרכוש, או להימלט ממעצר או לסייע לאחרים להימלט, אם הוא נאשם בעבירה חמורה שדינה מיתה או מאסר עולם, עבירות ביטחון או סמים. בת 14. בתום הדיון שוחררה העצירה המסוכנת לביתה. המשטרה מפרה חוק בריש גלי, משטרת כישלון וביזיון.
מה זה, הבת של ליבמן?
אין לי מושג, לא מכיר. ראיתי רק את הדיווחים. אליהו
ליבמן, ראש עיריית
קריית
ארבע, ביתו בת 14 נעצרה ופשוט התראיין אצלנו בבוקר, אז אמרתי אולי צירוף מקרים, בת 14.
אם זאת הבת שלו, אז אני לוקח חזרה את כל מה שאמרתי, כי הוא בעצמו בן אדם מסוכן, אז בטח גם הבת שלו.
לא, אבות אכלו בוסר, מה?
לא, הוא לא בן אדם מסוכן, אני מכיר אותו, הוא איש נפלא.
הוא בן אדם מסוכן מאוד למחבלים, כפי שהוכח בלילה ההוא בסמטה בחברון.
נכון.
אבל לא קשור, תשמע, קודם כל טיפ, אתה יכול פשוט להגיד, זה לא חוקי, לא צריך להקריב בשוטר את כל החוק. ובאמת די נמאס מזה, זה לא רק במקרה הזה, המשטרה מצפצפת על ההוראה הזו, יותר מדי פעמים מביאים אנשים עם שלשלות על הידיים והרגליים, אז באמת די כבר, פשוט נכון, מאוד.
די.
תעשו, תמלאו את החוק, את המשטרה. טוב, תשמע רגע, מה, אז תשמע רגע. קודם כל, אורחים מפיקים אסף נבו ומלי בנימין נוב, חשוב לי שתדע את זה, ועידו כהן עושה שיהיה שידור. משאלים, הנה משאלים. פתחתי סדרת משאלים היום. אבל קודם כל, נחזיר את
משלבים,
החוב.
מה זה, משלבים כמו שהיה פעם?
כן.
רבע גמר, חצי גמר, גמר.
שיטת הסלמי, בדיוק.
כן, אוקיי.
אתמול, 3,848 משתתפים ומשתתפות, יפה. בעידן הנוכחי, כשירדה מאוד ההשתתפות והטראפיק ברשתות אחרי הבחירות ואחרי זה, אגב, ירידת המתח של סביב נתניהו, זה אשכרה אפקט שמרגישים אותו. שאלנו, התקציב אושר, הממשלה התייצבה, מה יעשה נתניהו? 20% יגידו, יתלבט קצת ויפרוש, 20% אמרו. 51% אמרו, יישאר לפחות עד הרוטציה, זאת אומרת, עוד שנה ו10. ו-29% אמרו, הוא ראש הממשלה, תתקדמו. לא יודע, אין לי דעה על זה, כמעט 30%, כן? כן. עכשיו תשמע, עכשיו פתחתי סדרת משאלי רפורמות התקציב טייק וואן. זאת אומרת, בימים הקרובים יהיו משאלים על עוד רפורמות. עברתי על כל הרפורמות בתקציב, זה תקציב עמוס רפורמות, שאני את חלקן הגדול, אם לא את כולן, די אוהב. ועכשיו אתם תקבעו. רפורמת הכשרות היא, 1. נהדרת, הגיע הזמן, 2. נוראית, חילול הקודש, 3. רעיון טוב, ביצוע ככה. מי שבין הפותרים נכונה, תוגרל כשרות בית יוסף. ועכשיו, אתה תגיד לי על מה לא נדבר היום.
ישראל אישרה למצרים להכניס כוחות גדולים לסיני בניגוד להסכם השלום, ואם האחים המוסלמים שוב יתפסו את השלטון במצרים?
תוכנת הריגול פגסוס של NSO הותרה במכשירים הסלולריים של 6 ערבים הפעילים בעמותות שחוזו ארגוני טרור. מי יחדיר אותה לשם?
מרץ ועבודה נגד בנייה בביקת הירדן, פעם היו אלה מפלגות ציוניות שהקימו את הקיבוצים בביקה.
באמצעות כיפת ברזל צהל יראת כתבם מעזה שיצא לטיסות אימון שגרתית שהסתיימה בדרך לא שגרתית.
כתבי אישום נגד בריוני ארגון השמירה של התנועה האסלאמית בכפר קאסם, חצי הלא מחייך של מנסור אבס.
חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן תומך בחוק שימנע מן הישם להרכיב ממשלה, אבל נגד פרסונליות, מעניין.
מרב מיכאלי מבקשת לפטר שני עובדים בכירים במשרד התחבורה, אמנם מזוהים עם הליכוד, אבל התקבלו אחרי מכרז. סוף סוף מיכאלי מתנהגת, כמו מפאי.
14% ממחלמי הקורונה סובלים מפגיעות לטווח ארוך, זיכרון, ריכוז, כאבי שרירים ואובדן טעם וריח. כמה ארוך? תשמע, בוא נדבר...
אני חייב עוד אחד, עוד אחד אני חייב.
בבקשה, בבקשה, בבקשה.
הכנסת תתחיל לגדל דבורים על הגג כמיזם סביבתי ירוק. זה יפה מאוד, רק תחסכו מאיתנו את החרטה של לבטל את הסטיגמה ולקבל את האחר. אני אהבתי את העניין הזה.
מה זאת אומרת לבטל את הסטיגמה ולקבל את האחר?
לדברים הסטיגמה של חיות רעות הם עוקצות.
מה פתאום?
חלק מהציבור לא אוהב דבורים, עושים וככה בידיים כשבאה דבורה. לא רוצים דבורים. יש גם אלרגים. עכשיו, יש כמה פרלמנטים בעולם שהחליטו לגדל דבורים, כדי לעודד את האוכלוסייה הזאת שהולכת ונכחדת בעולם והולך להיות אסון. אז גם הכנסת תגדל דבורים. בסדר, 100%, אבל למה לשים על זה את כל הבניין העל של קבלת האחר?
אז אני שואל אותך, כי אני לא יודע, זה הסיסמה של המיזם הזה? לא הבנתי את זה. קודם כל, כי אתה, מתוקף היותך, אתה לא מקבל את האחר, ברור, כי זה מפריע לך מאוד.
לא מקבל ולא עולה על הגג של הכנסת.
הוא עוד עלול להיות ערבי, האחר הזה. שנית, זה מיזם נהדר, זה מיזם נהדר. תשמע, דבורים זה בעלי חיים מופלאים, ומופלאות, זה נקבות בדרך כלל, וזה באמת מאוד מאוד מדהיג שנעלמות עם כל השינויים וכל מה שאנחנו מעוללים פה לכדור שקיבלנו, אז טוב שהכנסת גם תעודד את זה, והסיסמאות האלה באמת...
הכנסת תעודד, והתקנו שמרפאת הכנסת נערכת למקרים שיהיו חברי כנסת אלרגיים להקיצות. אז הם מחזיקים אפיפן כנראה.
אפיפן? אוקיי. תגיד, מה הזמן מסקנותיך? בוא נשמע רגע, מה אומר היום בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה, בנושא של עידית סילמן, הנה.
והנה מגיעה יושבת ראש הקואליציה, מספרת סיפור שייתכן מאוד שלא היה ולא נברא, במטרה להכפיש ציבור שלם, אותו ציבור שהיא שיקרה לו כדי לקבל את קולותיו בשביל הג'וב שלה. אז תתכבד גברת סילמן ותספק הוכחות לאירוע שאותו היא תיארה, או שתתנצל מיד לפני, לא מחנה הלאומי בלבד, 2 מיליון אזרחי ישראל ומעלה שאותם היא הכפישה.
אומרים לי שהוא קרא לה סילבן?
לא, אני חושב סילמן. אני לא שמעתי, לא שמעתי סילבן, אבל אולי. תשמע, הוא סתם מתנפח על העניין הזה, אבל היא באמת הסתבכה בשטויות. כלומר, כשפעם אחרי פעם היא לא הייתה מסוגלת להגיד איפה ומתי, מיד הבינו שזה לא היה ולא נברא, כנראה, כי אחרת הבן אדם לא, והוא אומר, והתלוננתי, והיא אמרה, התלוננתי, הודעתי לקצין הכנסת, הסתבר שהיא הודיעה לקצין הכנסת, רק אחרי שכל הפרשה התחילה להתנפח יותר ויותר. אבל זה תסמונת של אחרי התקציב, כלומר, מתעסקים בשטויות.
מתעסקים בשטויות, זה גדל, ואני, תראה, אותי מטריד שהוא לוקח את זה, כן, האיש, שבוא נגיד, נתפס יותר מפעם אחת, או מ-100 פעמים, אומר דברים, בוא נהיה מאוד עדינים, לא מדויקים. בקולו מול מצלמות. עכשיו, תשמע, אני ראיתי רק מה שכן קרה. אני גם מאמין לה, אני אמרתי את זה גם אתמול, אני גם דיברתי עם בעלה, היא סיפרה לו את זה בזמן אמת, היא סיפרה את זה לעוד אנשים, אין סיבה להמציא כזה דבר, אבל אני לוקח בחשבון שאולי או היא הגזימה, או היא המציאה, או whatever. למה אתה עכשיו מגדיל את זה? אתה רואה מה עובר על האנשים האלה, מצידם של התומכים שלך, של הרמי בן יהודה שלך. אתה רואה מה קורה, הרי כבר נכוונו עם ענייני הסתה לא פעם ולא פעמיים. למה צריך להגדיל את זה? הממשלה לא תיפול בגלל האירוע הזה. ראינו מה עשו לה בסוכה של פעיל ימינה בחריש, ראינו מה עשו לה כשהגיע לגיבושון, עם איזה שפת ביבים. למה מנהיג בסדר גודל כזה צריך לקחת, כמו שאמרת, את הזבל הזה, את הקשקוש הזה, ולהפוך את זה לפתיח של ישיבת עשייה של הליכוד? זה נשגב מבינתי, לא יודע. פשוט מאוד.
הערכה שלי היא שהוא מחפש תחמושת לתקוף את הממשלה. מן הגורן ומן היקב, ויש מספיק דברים לתקוף את הממשלה, אני מלא מהם. אבל הוא כנראה מעדיף ללכת על דברים אישיים מאשר על דברים עקרוניים, אני לא יודע למה.
אגב, מעניין אותי, מה אתה מלא? למה מלא? אלקין מכפיל את הביקה, אחר כך מכפילים את רמת הגולן, 3,200 יחידות דיור שהוא על הראש לאמריקאים, בינתיים לא פותחים קונסול, כאילו מה הממשלה הזאת מפריעה לך? לשיטתך הימנית.
תודיע לי כשיבנו בית אחד, טוב?
מה זאת אומרת, התהליכים זה של אישורים, מה תודיע לי?
התהליך זה בדיוק, כלומר גם נתניהו אישר, כלום לא קרה מזה. הוא לא בנה בירושלים, הוא לא בנה בקעת הירדן, הוא לא בנה בשום קרוב,
אבל
הוא אישר.
בסדר, אבל אתה מכיר את התהליך, אתה רוצה שלא יאשרו, אישרו. תן להם צ'אנס, אני פשוט מודע כי הממשלה לדעתי קצת יותר מדי ימינה, לכן זה מפליא אותי.
איזה ימינה? מה היא עשתה ימינה עד עכשיו? עשתה, לא דיברה, עשתה. כי בדיבורים גם נתניהו היה טוב.
האישור הזה של 3,200 יחידות דיור, זה אירוע של הליכה ימינה. ובמקביל
1,100 יחידות דיור לערבים בשטח C, שזה הכי שמאלה שיכול להיות, שום ממשלה אחרת לא עשתה את זה.
הכי שמאלה, בוא, על דבר שכל השמאלה יהיה כזה.
הכי שמאלה, בשטח C שלא מיועד להם.
בשטח C שאנחנו בשליטה אזרחית עליו, בסדר, נו. תשמע, הם עובדים כאילו ימין-שמאל. ובסך הכל אני חושב שהשמאל יותר דפוק, עוד פעם, אולי אני טועה, אולי אני רואה, אולי כל אחד רואה את זה מהפוזיציה שלו. טוב, תשמע, יש אירוע עם האירוע הזה עם האתיופים, הולך ומסתעף, מצחיק מצד אחד, מדאיג מצד שני, אחד מאלה שחשפו אותו, הוא הכתב הפוליטי של הארץ, מיכאל איוזר טוב, שלום מיכאל.
ערב טוב.
ערב טוב.
תעשה לנו סיכום עד עכשיו.
תראו, במהלך השנה, עוד בתקופת ממשלת נתניהו, מתקבלת החלטה סודית, לעלות לארץ קבוצה של מה שנקרא זרע ישראל, אנשים אזרחי אתיופיה עם מוצא יהודי, שבאים עם מוצא יהודי, שנמצאים לכאורה בסכנת חיים מיידית בגלל מלחמת האזרחים שקורית שם. זה לוקח כמה שבועות, המבצע הזה יוצא לדרך בסופו של דבר בתקופת ממשלת בנט. המטוס מגיע, נוחת בנתב"ג, ועליו 61 עולים. האנשים שמחכים למטוס הזה מתרגשים, בטוחים, הנה, הצלנו 61 יהודים שחייהם בסכנה.
ממלטאות המוות.
ממש, באמת מסכנת מוות. באתיופיה מלחמת אזרחים אכזרית הרי. הם מביאים אותם למרכז קליטה בבית אלפא, ושם מתחילים איזשהו הליך קליטה כזה, סטנדרטי, תחקור של רשות האוכלוסין. כסקנדל מתגלה בשלב הזה, כמויות של סימני שאלה באמת בלתי נגמרים. מה מתברר לבסוף אחרי בדיקה שערכה רשות האוכלוסין? לא מדובר בזרע ישראל, רובם המוחלט, רק 4 העולים מתוך ה-61 שהגיעו, הצליחו להוכיח שהם באמת שייכים ליהדות, אף לא אחד מהם הגיע מאזור הקרבות, זאת אומרת, חייהם לא באמת היו בסכנה, הם היו יכולים לכאורה להישאר באתיופיה מבלי שהיה להם איזושהי סכנה מיוחדת, וזה אולי סייסים, בדקו מי בנה את הרשימה הזאת, וגילו שאזרח פרטי מירושלים, שעלה לארץ בשנת 96, הוא זה שאחראי להבאת של רובם, 53 מתוך 61 העולים,
תגיד לי שאתה 50... צוחק, בבקשה.
לא, אני רציני לגמרי, אבל תקשיב, מי הם אותם 53 אנשים שהוא החליט לעלות? הגרושה שלו, הילדים של הגרושה שלו, כולם נוצרים.
אם הבן אדם החליט לעלות את גרושתו, אז מגיע לו זה.
הוא חסיד אומות העולם בכלל.
לא, אני לא מוכן לקבל את הסיפור הזה, אני דוחה אותו בשעת נפש. מה זאת אומרת אזרח פרטי? איך הוא מגיע לקבינט?
תקשיב, זה עובר הרבה תחנות שלא את כולם אני יכול להגיד בגלל הצנזורה. אבל הרשימה המאוד מפוקפקת הזאת באמת של האנשים שמגיעים, הגרושה הנוצריה שלו, הילדים הנוצרים של הגרושה הזאת, עובדים שהיו לו, היו לו מקולות בעד איסאבא, עובדים שעבדו אצלו בעסקים, כולם הוא מעלה אותם על המטוס ומביא אותם לישראל, באמת אלוהים יודע איך, אני לא יודע לספק לכם את התשובה בפועל איך, זאת אומרת, מי בסוף זה שישר את זה. עכשיו, הוויכוח כמובן הוא על השאלת היהדות, כן, האם הם באמת זרע ישראל או לא באמת זרע ישראל, יש רבנים תיגאי, מה שנקרא, אנשים שבאים מחבל תיגאי, בחבל הצפוני באתיופיה, משם לכאורה הם באו, תיגראי מה שנקרא, שטוענים שעדיין הם יהודים מזרע ישראל, ויש להם את אילנות היוחסים, יש אנשים שטוענים שהם לא יהודים, שהם לא שייכים לזרע ישראל, הם האנשים הרשמיים של רשות האוכלוסין וההגירה, אבל בסוף, כן יהודים, כן זרע ישראל, לא זרע ישראל, הדרך בה הם הגיעו היא באמת מהזויות שאני ראיתי, ולא רק אני, כי רשות האוכלוסין וההגירה בעצמה אומרת, נראה שהייתה כאן כנוניה שבאה כדי לחבל במערכת. זה ממש מתוך שומע... מסמך רשמי של רשות האוכלוסין.
אני שומע סיפור עוד יותר פנטסטי, היום בצהריים משהו על זה שראש ממשלת אתיופיה פנה לראש ממשלת ישראל לפני חודשים אחדים, ואמר שמישהו בקבוצה הזאת, או כמה מהם,
שלושה ארבעה קצינים שהשתתפו בטבח המורדים באזור, ופשוט קיבלו קלט מדינים מישראל.
תראו, אני האחרון שרוצה לעשות מה שנקרא דאונגרייד שינמוק, אבל כאן אני רגע חייב לשים שני סייגים, אוקיי? על פי מיטב בדיקותיי, ושוב פעם, אני לא יודע, רביב דרוקר סיפר על הפגישה הזאת, אני ניסיתי לברר מאוד האם בנט ואבי אחמד, ראש ממשלת אתיופיה, שוחחו על הנושא, ומכל בדיקותיי אני יודע שהם לא שוחחו על זה, הם כן שוחחו פעם אחת טלפונית, הנושא לא עלה בשיחה, על פי מיטב בדיקותיי, שוב פעם אני לא יודע. ושתיים, בקשר להאשמות האלו שלכאורה הם לוחמי מחתרת תיגאים. אני אגיד את זה ככה, יש באתיופיה במלחמת אזרחים עקובה מדם כאמור, קבוצה אחת מאשימה את הקבוצה השנייה, ובערך כל אתיופי שתשאל אותו על אותם תיגאים, הם יגידו שהם לוחמים במחתרת. לא בטוח שממש השתתפו פיזית בלחימה, ממש החזיקו רובה ביד וירו, אוקיי? יש שם איזושהי האשמה שכל התיגראים הם לכאורה לוחמי מחתרות, ולכן הייתי מאוד נזהר לא להוציא את דיבתם של אותם אנשים.
שורה תחתונה, מה אומרים לך כל המגיבים למיניהם? זאת אומרת, מה החלק הממשלתי פה? מי, שרת הקליטה היום זה פנינה תמנו שטה, נכון? בממשלה הקודמת היא גם הייתה שרת קליטה?
בטח, כן. פנינה תמנו שטה
צריך יש לה יד בסיפור הזה?
יד ורגל, היא דחפה את הסיפור הזה גם בממשלה הקודמת וגם בממשלה הנוכחית. כל מה שדיברנו עליו...
טוב, אז אחד מהקסמים של הסיפור זה שהוא של שתי הממשלות. זאת אומרת, אי אפשר פה להגיד עוד פעם ביבי או בנט, כאילו זה כולם.
לא, בכלל, בכוונה לא אמרתי לא ביבי ולא בנט, זה באמת עבר האישורים כדי להעלות את אותם אנשים ארצה, הם אישורים ביטחוניים, אזרחיים, סוכנות יהודית, כל מיני ארגונים שאני לא יכול לנקוב בשמם בגלל הסנזורה כאמור, זה עבר הרבה מאוד תחנות, רובן המוחלט לא פוליטיות. אין קשר לא לביבי ולא לבנט, אבל מה, איפה כן ההקשר הפוליטי נכנס, ולמה גם הנושא מאוד צף? כי בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, מלחמת האזרחים באתיופיה מאוד 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 החמירה. זה התפרס לאזורים יותר רחבים, הכניס אנשים, יותר אנשים למעגל הסכנה, ולכן יש קולות כאן בארץ שמובילה אותם באמת פנינה תמנו שטה, שאומרת בואו נעלה עוד אנשים שההגדרה החוקית שלהם, מה שנקרא זה זקוקי ברור, צריך לברר האם הם יהודים או לא. אגב, משהו שלא עשו במקרה הזה של ה-61 שהגיעו בפעם הזאת. המלל מאוד מתנגד לצד הזה, שוב פעם, כי כנראה שרובם...
משרד החוץ אומר שיש סכנה באתיופיה, המלל אומר שאין.
שאין סכנה באתיופיה.
ישראלים אתיופים שמסתובבים באתיופיה, משדרים משם שהכל בסדר, כאילו אני לא מצליח להבין.
תגיד, יש לנו גם... אני אינני נמצא באתיופיה, ואני לא יודע אם כן בטוח ללכת שם ברחוב, או לא בטוח ללכת שם ברחוב, אני יודע דבר אחר. כנראה, רובם המוחלט של האנשים האלה לא בדיוק נצר מפואר לעם היהודי. זה הרבה מאוד ניסוי תערובת בין נוצרים לזרע ישראל, אנשים שבאמת הקשר שלהם ליהדות מאוד מוטל בספק, ומבצע עלייה מסיבי כזה של כמה אלפי אנשים, מדברים שם על משהו כמו 10,000.
היו פה גם גופים ביטחוניים שהיו מעורבים במבצע הזה, אם זה תוך כדי מלחמה וזה, אני מניח שגם מערכת הביטחון הישראלית הייתה...
אינני יכול לענות על השאלה.
נבצר ממך.
לא, כבר קיבלתי היום טלפון זועם מהצנזורה.
תשמעו, לפני 10 שנים הייתי שם, באמת התרגשתי לראות את האנשים האלה, לומדים עברית והילדים אומרים דוד שלי בחיפה, דוד שלי בקריית גת, בבית ספר, והם לומדים עברית, ובאמת היה מרגש מאוד, ושאלנו כמה כאלה מועמדים לעלייה יש שלא נותנים להם לעלות בינתיים, אמרו לי 2,500, זה סוגר את הרשימה.
זהו, נגמר.
עכשיו אני שומע על 10,000, אני מבין שזה אף פעם לא יסתיים.
הרשימה הזאת היא הרי אף פעם היא לא באמת נסגרת, היא גדלה כל הזמן, וזו אחת הטענות העיקריות שמופנות נגדם, כלפי אותם אנשים שטוענים שהם באמת אינם זרע ישראל, אינם נצר לשורשים יהודיים, שכל פעם זה הולך ומתרבה, וכאמור מה שאמרתי, נישואי תערובת, וכל מיני אנשים שמנסים לרכב על זה, בגלל, כן, אני מניח ש... בשוליים או בעיקר אני לא יודע, אבל יש אנשים שגם רוצים לשפר את המציאות הכלכלית שהם חיים, ולכן מנסים להיכנס לישראל.
יחיאל לאוזר, טוב. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אבי אלו, אקטיביסט, פעיל, יוצא אתיופיה, אהלן.
אהלן, בן. אהלן, אריה.
ערב טוב.
איך זה נראה מהצד שלך?
אני בעיקר עם המון המון סימני שאלה לגבי מה שהולך כאן. פרופו השיחה שלכם כרגע, אני לא יודע, אני זוכר שבהחלטה, שהרכיבו את הקואליציה, כל מפלגה פרסמה את ההישגים שלה, ואחת, נגיד, אחד ההישגים היה שבעצם מתכוונים לעלות, ממשלת ישראל מתכוונת לעלות 3,000 משארית יהודי אתיופיה בשנים הקרובות, כן? ואני שואל את עצמי, אם עכשיו, אני שמעתי גם את רבי דרוקר אומר, וגם את, את המלל, אומרים שבעצם ספק אם בכלל יהודים, אם יש שם יהודים, אז על בסיס מה קיבלו את ההחלטה הזאת לעלות את 3,000 שנמצאים שם? על בסיס מה? אם הם לא יהודים, ויש טענה כזאת, ואני חושב שמן הראוי גם לספק את התשובה הזאת למי שממתין שם במחנות באדיס ובגונדר, וגם למשפחות שנמצאות כאן, שיבואו ויגידו, אין שם יהודים, לסגור את הבסטה, ושלום על ישראל.
אתה מבין מה הבעיה? המפלגות הבטיחו 3,000, ועכשיו אנחנו שומעים על דרישה על 10,000. כלומר, לא. התחושה היא שזה אף פעם לא ייגמר.
לא, זה בסדר. אתה יודע מה, אני מקווה גם כל עוד יש יהודים שלא תיגמר, כי אני לא שומע שצריך לגמור את העלייה מבלרוס, מצרפת, או אני לא יודע מאיפה. זאת לא נקודה. מה שיותר מעניין כאן בסיפור הזה, זה שיש החלטת ממשלה מ-2015, החלטה 716, שאומרת שיש לעלות את כל שארית יהודי אתיופיה, ואז דובר על 9,000 שצריך לעלות אותם. בזמן הזה, בשנים שחלפו, בשש שנים, הקהילה שם הולכת ומתרבה, כי אנשים מתחתנים, יש ילדים, זה הולך גדל. עכשיו, אני לא מבין, אני באמת לא מצליח להבין, הרי הם טוענים באמת ובתמים, שאין שם יהודים, אז מה כל הסיפור? למה הם ממשיכים להחזיק את המחנות בעדיס, להחזיק את המחנה בגונדר? למה עושים את זה? למה להעמלל את המשפחות?
מי מחזיק את המחנה? לא הממשלה ולא הג'וינט.
א', גם הג'וינט, לא הג'וינט, הסוכנות היהודית פועלים שם, ארגונים כאלה ואחרים פועלים שם, הרי מישהו צריך להחזיק את זה.
ממשלת ישראל התנתה את המשך הטיפול בזה שהג'וינט יסיר את ידיו ממזה, שהם יפסיקו להיות פעילים, אני לא זוכר למה, אבל זה היה התנאי.
יש פה דברים שהם לא ניתנים להבנה, אפרופו את התמיהה שלך בן, כן, של מה קורה פה, כן, התמונה פה לא כל כך ברורה, מה הסיפור כאן? עכשיו אני שומע את המלל עם הפרסום שלו, אני לא יודע גם מי הסמיך את המלל לקבוע אם יהודי ומי לא יהודי, אבל ניחה, אבל נניח, ואומר שעלול להיות משבר, אז אני שואל...
לא, המלל בעיקר קובע שלא מסוכן באתיופיה, אפרופו המבצע בהול, תעלו אותם רגע לפני שירגו אותם, אבל אני מתחבר לגמרי למה שאתה אומר, עדיין רב הנסתר על הגלוי.
תגיד לי בן, אבל שאלה, אני שואל אתכם שאלה, אם לא מסוכן באתיופיה ואין לו נשקפת סכנה, למה ממשלת ישראל, למה מדינת ישראל מפנה את הסגל של הדיפלומטיה? למה מפנים את האנשים אם אין סכנה שם? למה?
שאלה טובה.
אולי נמשיך לעבוד. הרי אתם טוענים שאין סכנה. אז יש סכנה שמדובר בעובדים, אבל אין סכנה שמדובר ביהודי אתיופיה שנמצאים שם? לא הבנתי את ההיגיון של זה. וגם כל הפרסום הזה, אני רק אגיד לכם משהו, תראו. כל הפרסום הזה גם על ה-61 האלה, שזה בכלל כשל של המערכות כאן, וכל ההתנהלות, וכל השחיתות, וכל הדברים שקורים שם, אבל מה שקורה כאן, שהתזמון הזה הוא לא סתם, אלא שיש באמת עכשיו סכנה אמיתית, יש מלחמה באתיופיה, אנשים ניתן בסכנה, ופתאום כל הסיסמאות של המציל נפש אחת מישראל לא מתקיימים כאשר מדובר ביהודים שחורים, אני לא מבין את זה.
אבל טענו שהם בכלל באו מאזורים שבהם לא היו קרבות.
זה נכון, כי זאת לא הנקודה, רק זה שיש קרב כרגע. זה שיש סכנה, שסכנה מרחפת מהרושם, צריך לזרז את זה, ולא עכשיו להיכנס לתוך הדיון. האם, כן, לא, הרי יש החלטת ממשלה מ-2015, החלטה ממשלה מעכשיו, אז תועילו בטובכם, או לקבל החלטה חד משמעית, לכאן או לכאן.
אבי אלו, צודק, תודה.
תודה רבה.
תודה.
מיכל קדוש, תעשה לנו דווחת תנועה, פרסומות, ונחזור עם מלא, שלל דברים, חכו לנו.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM.
הגענו למסקנה שאריה רגוע מדי, אז החלטנו להגיד שלום וערב טוב למנכ״ל שוברים שתיקה אבנר גבריהו. שלום אבנר.
ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה בניו יורק ומתפרסם תחקיר של הוושינגטון פוסט שצהל מפעיל מערכת זיהוי פנים של פלסטינים, חיילים מצלמים תמונות בטלפון עבור פרסים. בעצם מה אומר התחקיר הזה? תן לנו עם לוק של משפט.
במשפט, ישראל הפכה את הסייבר שהיה מקור גאווה לכלי של דיכוי. אחרי שנים מדברים איתנו על עגבניות שרי ודיסק און קי, אנחנו בעצם רואים שמשתמשים בכלים האלה ממש לצערי.
למה דיכוי ולא מלחמה בטרור?
כאחרוני הדיקטטורות והעריצים בעולם. תראה, אני אגיד לך, אני חושב שכשאנחנו מדברים על הכלי הזה של מעקבים ביומטריים, אני ואתה יכולים לנהל דיון, ויש דיונים בתוך מדינת ישראל בתור אזרחים, האם זה נראה לנו נכון שהממשלה שלנו תעשה את זה, ויש לנו כלים להתמודד עם זה, יש ויכוח ער בתוך מדינת ישראל. כשאתה מדבר על מיליוני נתינים, שאין להם את הזכויות האלה, אז אני חושב שיש פה, אני בטוח שאתה גם תסכים איתי שיש פה בעיה, אבל עוד יותר, שאנחנו מדברים על המעקב רק של הפלסטינים, ולא של לצורך העניין המתנחלים, שאנחנו רואים בשבועות האחרונים התקפות אלימות על פלסטינים ועל כוחות ביטחון, אנחנו לא מדמיינים להשתמש בכלים האלה נגדם. זה בעצם כל מהות הכיבוש, אנחנו בנינו כלים שהם לא חוסייה אחת בלבד.
קיבלתי את הרושם שאתה מתנגד לנוכחות ישראל ביהודה ושומרון. עכשיו...
ואתה בעד הנוכחות.
נכון.
אז אנחנו מבינים איפה כל אחד עומד.
ואני תקוע בין שניכם, כן.
אבל אתה בוודאי מודע לכך שיש טרור ערבי ביהודה ושומרון. נניח שערבי בחברון מעלה בבוקר, בפייסבוק שלו, פוסט קצר שאומר, היום אני הולך להרוג יהודים... לא אכפת לי למות. אתה לא רוצה שלחייל תהיה תמונה שלו כדי שיוכל להציל נפשות, להפך. אולי אתה מעוניין שהחייל יהרג או ייפצע, או שילדים בחברון יהרגו וייפצעו, כי זה יקדם את האג'נדה הפוליטית שלך.
זה אמירה נבזית,
זאת אמירה נבזית. אתה בדבר הזה, כאילו אמרת, אני לא רוצה שלחייל תהיה קסדה.
אתה רוצה שאני אגיב למה שאמרת?
לא, אני לא רוצה שתגיב, ממתי מעניין אותי מה שאתה אומר?
ארי, העלינו אותו לשידור, אז תנו להגיב.
תן לי להגיד, ואז תוכל להתווכח עם מה שאני אומר.
איך הוא קשור לעניין?
העדים שהגיעו לשומרים שתיקה, כמו נשרתו בשטחים, החיילים שהתראינו לכתבה הזאת, ולכל העדויות ששורים שתיקה, הם אנשים שעשו את הדברים האלה בעצמם ואומרים...
צילמו ערבים בחברון, צילמו אותם.
חברים, יש פה בעיה. אתה יכול להריה, אתה יכול, כמו שאתה מנסה, לא להקשיב לי, אתה יכול לא להקשיב להם. אבל האמת היא שהדיקטטורה הצבאית הזאת, שאנחנו משיטים על מיליוני פלסטינים, היא בעיה. היא בעיה מוסרית.
אבנר גבריהו, אני אגיד לך למה לך יש בעיה, ואריה זה אריה, אני לא מאריה, ואני אומר לך, קודם כל אני לוקח מנקות הנחה שתמונה שלי יש בכל מקום. כל המדינות היום מרושתות במצלמות, בחברון יש נוכחות גבוהה מאוד וכוח עצום של חמאס, יוצא ממנה הרבה טרור, אין שום סיבה שלא יהיו תמונות זמינות של כולם, כמו שאין שום סיבה שלא יהיו תמונות זמינות שלנו, כמו שבבחרן או באבו דאבי, או אני לא זוכר כבר איפה תפסו את כל החבר'ה של המוסד עם הבחוך בגלל התמונות האלה, ללכת לעשות תחקיר בוושינגטון פוסט ולהפוך את כל הדבר הזה עם הדיקטטורה הצבאית. תגיד לחברים שלך הפלסטינים שיגידו פעם אחת כן לתוכנית שלום אחת.
רגע, חכה שנייה, אבל לפני שאתה הולך לשם, הסיפור של הוושינגטון פוסט הוא חדשות, מכיוון שהנושא הזה של זיהוי ביומטרי הוא במחלוקת, והוא בדיון בכל העולם, ואתה יכול להגיד שלך...
הוא לא במחלוקת, והוא לא בדיון בכל העולם. צהל והשבק משתמשים באלגוריתמים מיוחדים מאז שהתחיל טרור הסכינים.
לא, רגע, אבל בן...
זה בכלל לא בשום מחלוקת, זה בתוך המלחמה בטרור, וטוב שכך.
רגע, בן, אתה עושה פה סלט. אנחנו לא מדברים, אנחנו יודעים שבמשך המון שנים יש מעקבים, זה חלק מהשליטה, זה לא שאנחנו בעד זה, אבל יש פה סיטואציה חדשה. יש פה כלים חדשים. מה שאנחנו שמענו, זה שחיילים פשוט עומדים ברחובות. נך אגב, זה מעבר לחברון. חברון זה המקרה הכי
בוהק והכי בולט, אבל חיילים עומדים ברחוב, ואם מכשירים כמו טלפונים, פשוט צורקים את הפנים של הפלסטינים, ומכניסים אותם לתוך מאגרים, אבל חלק ממה שהחיילים מספרים עליו, זה שמתחילים לעשות משחקים, מה שקוראים לו הצמדות, מי יצליח לעשות יותר הצמדות, ממש משחקים בתוך
הפלוגה. קיצור, הפשע הגדול הוא שמצלמים את הפלסטינים.
מנסים למנוע טרור, ואתה בעד הטרור הזה.
רגע, יכול להיות שלכם אין בעיה עם זה, אבל החיילים שאתם שלחתם לשם, יש להם בעיה עם זה. הם רוצים שננהל על זה דיון. עכשיו, אתה חושב שזה עוזר למנוע טרור? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
בטוח שכן. וכבר נתקלתי בעוולות יותר גדולות. הרי השב"כ יכול להיכנס כל שנייה למאגר האוכלוסין הפלסטינים ולהוציא משם את כל התמונות שהוא רוצה בעידן הסייבר. הפכתם את הדבר הזה פה למחנות ריכוז, וחבל, אבל תשמע, נגמר לנו הזמן.
אני מאוד ממליץ לקרוא את הכתבה, כי לא מדובר על, יש פה סיטואציה חדשה, והטרור המתנחלי, כנראה שלא כל כך מעוניינים לפתור אותו, כי הוא ממשיך להשתולל.
קראתי את הכתבה.
לא, נגמר לנו הזמן.
קראתי את הכתבה, ואתה נגד מלחמה בטרור. זה השורה התחתונה. הבנו אותך.
לא, אל תתחילו את זה.
אתה עושה פה בלבול. אתה חושב שבשביל הסו-קולד מלחמה בטרור אפשר להמשיך לדכא מיליוני אנשים לנצח?
איזה לדכא?
אריה, אתה המבוגר האחראי פה. אבנר גבריהו, תודה.
תודה רבה.
תשמע, אנחנו מכירים. טוב, טל אברהם, פרשן צבאי מעריב ומאה שלום.
שלום.
תעמלק לנו את הכתבם הזה שיצא לו לטיסת אימון שגרתית ונתקל בטיל תמיר מיירת של כיפת ברזל. לא, לא חבל? זה כמה עולה התמיר הזה?
הרבה,
אבל נראה לי שזה עדיף מלראות ממטוס קרב, עדיין יותר זול.
אבל הוא רק רצה לצלם.
לא, בדיווחים אמרו שזה טיסת אימון, תעדכן אותנו, קיצור.
טוב, בקיצור, קודם כל זה פעם ראשונה מאז שומר החומות שחמאס בוחן את הגבולות בהטסת כלי טייס לתוך הים, הוא עשה את זה בעבר, וגם הפילו בעבר, הפעם, פעם ראשונה משומר החומות, בעצם שולח כלי טייס זעיר, קטן מאוד דרך אגב, כזה שבעיקר משמש לתצפית, צילום וכדומה, ולא, אני מעריך שלא לחומרי נפץ, הוא טס לעומק הים כמה מאות מטרים, בדרך חזרה הוא כבר מגיע לרצועה, אחרי שגם הקפיצו מטוסי קרב לאזור הזה, בעצם מה שמפיל אותו זה מערכת כיפת ברזל, פעם רביעית, דרך אגב, מאז שומר החומות, שזה גם משהו שכדאי לשים עליו את האצבע. יכולות הללו של כיפת ברזל, שאף אחד לא האמין שיתמודד עם כלי טייס זעירים, בטח לא בגודל הזה, לא לשם היא פותחה, והיכולות הללו התפתחו בשנים האחרונות. זאת הפעלה רביעית על ידי כיפת ברזל, שנעשית מאז שומר החומות, כלומר בחודשים האחרונים, ומתוך כלל האופציות, אתם יודעים, עסק של מלחמה עולה כסף. נדמה לי שזה יותר זול מאשר כל אופציה אחרת, אבל מעל הכל זה איזשהו סימון לחמאס, הרי לא חשבו שיש פה אירוע ביטחוני, גם הירי היה, כמו שאמרתם, אחרי שכבר, או הירות היה אחר שזה כבר חזר לתוך שטח הרצועה, אבל זאת המדיניות הישראלית. מגרש המשחקים
כל דבר שלכם, שמתרומם משם מופל.
לא. מגרש המשחקים שלכם, חמאס, או כל ארגון טרור אחר, מעל הרצועה בגדול לא נוגעים, אם זה זז לכיוון ישראל או זז לכיוון הים, אנחנו נכנסים לסיפור. דרך אגב, זה נכון גם לכלי שייט, אתם זוכרים את אותו כלי שייט, שאמרו שכנראה הוא גם היה בלתי מאויש לפני שומר החומות ופעד וכדומה. שורה התחתונה, אין איזושהי הסלמה, יש כבר מסרים בין הצדדים, כרגיל המצרים בסיפור הזה, וזה לא משהו שאמור להביא להסלמה, אבל זה בהחלט עוד מראה מה קורה מאחורי הקלעים. חמאס מתעצם, חמאס מתאמן, חמאס
רוצה. תגיד, מה יש להם מבחינה אווירית? מה אתה יכול להגיד? הם יודעים לשגר כלים שכן יכולים להתפוצץ עלינו?
כן, בוודאי, בוודאי. גם רחפנים, ראינו כל מיני דברים שפעם היו ברמה יותר פרטיזנית, כל מיני רחפנים
נפלו ליד נגמש על הגדר, נכון.
נכון, על טנק, זאת אומרת, אתה רוצה להפעיל בעצם את כל המנגנון, אז אתה צריך להפעיל אותו בזווית מסוימת, לא להיכנס פה לעניינים פיזיקליים. וגם, כן, כתבאמים וכדומה, האיראנים, מה שנקרא, מעבירים את הידע וכל מה שצריך, באמצעים כאלה ואחרים, אבל מצד שני, נדמה לי שבשומר החומות הם ניסו 7 או 8 פעמים פחות, ולא הצליחו, ויש להם לא מעט לקחים מזה, אז מה שכן רואים בתקופה האחרונה, וצהל זה הרבה מאוד השקעה בנושא הזה, הרבה מאוד אימונים, והפעם זה חרג לתוך שטח הים, ונקצות ההזדמנות הזאת כדי להפעיל אותו.
תודה רבה, טל אברהם.
תודה רבה.
פרסומות ונחזור תכף.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM.
אבי אשכנזי, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
הקבט של בית החולים לניאדו, היום התבשרנו, חוץ מהשמירה על שרון אלרועי פרייס, לחצן המצוקה למנכ״ל, לנחמן אש, אז צוותים רפואיים ממשיכים להיות מותקפים כל יום. היום בלניאדו השתולל אחד, זרק את המחשב, ניסה לתקוף אחות, ואני מבין, אבי, שזה פשוט יומיומי, זאת אומרת, זו שגרה.
כן, לצערנו אנחנו נאלצים להתמודד עם אירועים חוזרים ונשנים, אירועי אלימות כלפי צוותים רפואיים, כלפי עובדי הביטחון שלי. יש מקרים בעצם של המתנה מרובה של מטופלים בעצם, אז אנשים פחות מרוצים. המקרה שהיום אפילו לא קשור הוא לא מבוסס באותה צורה. אנחנו מדברים על מטופל שהגיע בשעת בוקר מוקדמת, לא היה שום צורך אפילו להמתין, אבל הוא רצה לקבל טיפול עכשיו, פרץ למיון, התפרע, ניסה בעצם לתקוף את הצוות הרפואי, הטיח מסך מחשב, בהמשך גם ניסה לתקוף אחות, עד שבעצם איש הביטחון בעצם עדף אותו, הוא מנע ממנו להמשיך להתפרע, ובעצם הזיק את כוחות הביטחון. כמו שאתם רואים, תמונות קשות.
ראיתי את הסרטון, תמונות קשות, נכון, אבל אני התרשמתי מאוד שאיש הביטחון שלכם בחצי שנייה תפס אותו, ויותר הוא לא הצליח לעשות כלום. אתם מכשירים את האנשים האלה בקרב מגע?
תראה, האנשים האלה עוברים מכשרות בהתאם בעצם לדרישות של משטרת ישראל. כמובן שחלק מהדרישות זה גם הדרכות של קרב מגע. תראה, היום זה יכול להיגמר ככה, ואותו מטופל, או לצורך העניין מלווה של מטופל, נענה בעצם לעדיפה הזאת של בעצם של האיש ביטחון, ויכול להיות מקרים שנגמרים אחרת. לפעמים גם המענה, אם הוא לא מספיק מהיר, אז בעצם אנחנו לא יכולים בעצם לתת את המענה המיטבי כמו שאתם רואים. תראה, לפעמים אומרים שזה נס, לפעמים אומרים ושואלים בצלנו מה יכולנו לעשות אחרת. מה שאני חושב שאפשר לעשות אחרת בעצם זה קודם כל להחמיר את האנישה במקרים כאלו, בסדר? אם המון אנשים הם מרשים לעצמם בעצם להתפרע בצורה הזאת.
באמת? זו השאלה שרציתי לשאול. מה קורה עם אחד כזה כמו היום? הזמנת המשטרה? עצרו אותו?
תראה, דבר ראשון עוצרים אותו, בסדר? אנחנו בעצם...
ואחר כך הולך הביתה בלי כלום לדעתי.
כולנו תקווה שלא, בסדר? בסוף אנחנו מספקים את מלוא הראיות שאנחנו יכולים לספק, ואם זה מאמצעים טכנולוגיים, ואם זה מעדויות שאנחנו מוסרים, על מנת שבעצם האנישה תהיה כמה שיותר חמורה. בסוף הדברים האלה בידיים של מערכת המשפט, ונכון, כמו שאמרת, בהרבה פעמים מקלים ולא מחמירים, ולכן לדעתי רואים כאלה חוזרים ונשנים.
אתה מכיר מקרה אחד לפחות של מישהו שישב בבית סוהר תקופה משמעותית אחרי זה?
היה לנו מקרה דומה בעבר הרחוק, וכן, אנשים קיבלו מאסר בפועל, אבל אין ספק שזה מצריך שיקרה משהו חמור, ובוא נגיד שאם מסתכלים בסוף על אירוע כזה ואומרים, אף אחד בסוף לא נפגע, אז אם אף אחד לא נפגע, אז אולי לא צריך להניש כל כך.
זאת בדיוק הבעיה, אין שום הרתעה. הייתה את האחות הזו שנשרפה למוות, נשרפה, נרצחה, טובה קררו נדמה לי בחולון, והתוקף שלה באמת הלך לבית הסוהר, אבל זה לא דוגמה. אבי אשכנזי, תחזיקו מאמן, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, שיהיה ערב טוב,
שרות טובות. ערב טוב, עורכים ומפיקים אסף נבוב, מלי בנימין, ובחייל השידור עידו כהן, עורכי הדיגיטל שני רומן ומאור רטה, חנו ספורט עם קופן ושרף. עשינו טקו אתמול, יצאנו בנס, לפחות לא הפסדנו. יפה, בוא, אל תגזים. יאללה, נתראה פה מחר.
נתראה.